שלום, כאן יהודית קץ. רגע לפני שאנחנו מתחילים עם הפודקאסט חושבים טוב, אני רוצה להזמין אתכם להיפגש פייס טו פייס, לצאת מהבית למקום שהוא גם בילוי, אבל גם דרך לשפר את החיים שלכם. וזאת הרצאה שקורית בקרוב ב-22 ביולי 2024 בזאפה תל אביב. אנחנו נדבר על איך להתמודד עם מחשבות מעכבות. המקומות שבהם אנחנו שמים ושמות לעצמנו רגליים בלי לשים לב במחשבות אוטומטיות מהירות שמונעות מאיתנו לנסות או מורידות לנו את הביטחון, איך להתמודד אותם, איך להתמודד איתם, איך אפשר באיזשהו מקום להחליף תקליט, האם אפשר? מחכה לראות אתכם שם, ועכשיו נתחיל בפרק.
מאוד קל להצטרף לקצוות שהן לא מסוגלות להכיל שום דבר אחר מלבדם. זה מקום נעים ונוח ומלטף להיות בו, ולא קונסטרוקטיבי. ואני תמיד אומר, תסתכלו מה הדבר הכי קרוב אליכם שאתם לא מסכימים איתו, ותנסו לבנות גשר אליו. כאילו במקום לכתב משהו מחבר, כי אין פה אף קבוצה בישראל שיכולה לבד לשלוט בישראל ולעשות את הישראל שהיא רוצה. תתרום בלנסות ולהסדיר משהו מתון. לא חייבים ללכת לפוליטיקה, אפשר ללכת למגזר הציבורי. לא חייבים ללכת למגזר הציבורי, אפשר להתנדב בעמותה. לא חייבים להתנדב בעמותה, אפשר לצאת להפגנה. אבל תדעו על מה אתם מדברים. אל תהיו מובלים על ידי כל מיני סיסמאות שהן קאונטר אפקטיב לסיכוי היחיד שלנו לשרוד פה, שהוא כן ביחד.
שלום לכולם וברוכים הבאים, ברוכות הבאות לחושבים טוב, פודקאסט על איך אנחנו חיים ואיך אפשר לחיות את חיינו טוב יותר. אני כאן איתכם יהודית קץ, ובכל פרק אנחנו צוללים לתוך סוגיות שיכולות לעצב את חיינו. הפעם אני כאן במסגרת הפורמט החדש שבו אני לא מזמינה רק אנשי מקצוע, פסיכולוגים, מאמנים או משהו כזה, אלא מזמינה אנשים שחיים את השטח, ואנחנו רוצים ללמוד מניסיון החיים שלהם, מתוך הדברים שהם עברו כדי לחיות יותר טוב. והיום הזמנתי לכאן את אסף זמיר. הוא כבר היה סגן ראש העיר פעמיים, פעם אחת בגיל צעיר, ועכשיו ממש בכהן כסגן ראש העיר. הוא היה שר התיירות וגם קונסול ישראל בניו יורק, ואנחנו הולכים לצלול היום לתוך הדברים שהוא למד לאורך הדרך, ואיך הם יכולים לשרת ואולי לעזור גם לכם ולי ולכל מי שמאזין וצופה. חוץ מזה אני אגיד שאנחנו נצלול היום לתוך פסיכולוגיה פוליטית, איך הפסיכולוגיה מעצבת את הפוליטיקה, איך הדעה הפוליטית שלנו אולי מתעצבת או לא מתעצבת, איזה בחירות אנחנו עושים לאורך הדרך שקשורות לפעמים לפוליטיקה, אבל גם ניקח את זה ללא פוליטיקה. וחשוב להגיד שמבחינתי הפרק הזה הוא לא פרק פוליטי. אני מנסה לשמור על הפודקאסט הזה נקי מפוליטיקה, והבחירה באסף זמיר היא לא בחירה של דמות פוליטית מבחינתי. אז מקווה שתצליחו גם לראות את זה ככה, ותשמעו את זה כבר בשיחה. הרבה מאוד דברים, ואני אומרת שלום לאסף זמיר.
אהלן,
שלום. ברוך הבא.
מוכן נמצאת.
רק לעשות ככה פרומו למאזינות והמאזינים, הצופים והצופות, אנחנו נצלול לתוך קבלת החלטות בחוסר ודאות. אנחנו נצלול לתוך איך לפרוש כשמשהו לא עובד, איך להתגבר על משהו שמאוד מאוד רציתי אותו ולא השגתי אותו, ולהמשיך בעצם להתמיד כדי להגיע לאיזשהו חלום שיש לנו. נדבר גם על פוליטיקה, לא ברמת מה האג'נדה הפוליטית הספציפית שלך, אולי זה יעלה באופן טבעי, אבל ברמת איך מתנהלת פוליטיקה, איך אפשר להשפיע פוליטית, האם אפשר להשפיע, מה אני כאזרחית שלא מתכוונת לרוץ לכנסת, יכולה או לא יכולה לעשות, איך מתגבשת דעה פוליטית, אולי קצת מה יברטיימר יעלה פה. היו לא מעט שאלות ששלחו לנו המאזינים והמאזינות, ואני רציתי להקריא לך כמה מהם.
יאללה.
שתשמע מה ככה עולה לאנשים באופן טבעי. אמרתי, אסף זמיר מגיע לחושבים טוב, מה אתם רוצים ללמוד ממנו? כל דבר, מה הייתם רוצים ללמוד? לקט התשובות שהתקבלו, יש לך ניחושים?
יש לי ניחוש שהם על הטווח שבין מאיה אסיה לאוכל.
אוקיי, זה יפה, קודם כל כיוון טוב. אז איך נחשפים במדיה, אבל עדיין שומרים דמות מוחזקת? על איך זה לחיות לצד מאיה, דמות בפני עצמה? איך הוא מתמיד בעשייה הציבורית והחברתית ולא מתייאש למול הרוע והחרה שהוא רואה?
וואו.
איך ללמוד על האיזון בין הרצינות שמפגין בעבודה הציבורית לבין היכולת לצחוק ולהקליל את עצמו? מה הוביל אותו לפוליטיקה ומה החזון שלו לתל אביב ודעתו על יחסי דתיים חילוניים בעיר? ובכלל, שים לב לבא, שיעביר לבעלי קורס מזורז על איך להיות רומנטי, כי המחוות שהוא עושה למאיה הן וואו. ויש פה עוד הרבה מאוד, אבל באמת יש פה הרבה מאיה, וגם שאלה על, על משקל, על האם המשקל מפריע לך כן. בקריירה שלך, ועוד איזה ככה 100 שאלות, אם אני אחסוך לך את ההקראה של כולם.
זה מחמיא שיש 100 שאלות.
האמת ששלחו המון שאלות.
מחמד.
זה המון.
כן, אוקיי.
אז...
אני שמח.
אתה יכול להיות מוחמא.
אני מוחמא.
אם אני אבקש ממך לספר על עצמך בדקה, שתיים, מה בא לך שאנשים ידעו עליך?
קודם כל בא לי להגיד שמספרים את זה ככה, זה תמיד חצי מהסיפור. זה מה... עשה את זה ועשה את זה ועשה את זה, אבל בעצם החיים מורכבים גם במה לא עשית, או מתי הפסקת, או מה לא הצלחת. אז נגיד, הייתי 2008-2018, הייתי סגן ראש עיריית תל אביב, יפו. אבל אף אחד בביו הזה אף פעם לא אומר, ואז הוא התמודד לרשות העיר ב-2018 והפסיד.
כן.
אבל זה חלק נורא משמעותי מה...
אז בוא ניתן אותו רגע.
אבל זה אף פעם לא מופיע.
כן.
הוא היה קונסול ישראל בניו יורק, אבל הוא נאלץ להתפטר ולחזור לארץ אחרי שנה וחצי, בגלל שהממשלה התחלפה וכדומה. הוא היה שר התיירות, אבל בקורונה, שלא היה אף תייר, הוא התפטר ועזב. כאילו, הכל, היו סביב זה גם הרבה, גם כישלונות וגם דרמות וגם... אבל לא מספרים, לא, אבל הביו הוא תמיד ה...
אני אוהבת את הביו שנתת עכשיו יותר.
הוא עגול.
כן.
נכון?
כן, והוא מגדיר אותך לא פחות מאשר מה ש...
לא, הרבה יותר, כי הוא חלק מהחוויות צמיחה, והוא חלק מהלהיכשל, או לא להצליח, או לעמוד באיזה צומת ולקבל החלטה, שיכולת לקבל החלטה אחרת, ואתה יכולת להסתכל אחורה על הדברים האלה. זה באמת, זה מה שמפתח אותך, ושם אתה... באמת, מזה אתה מתבגר, מזה אתה גדל.
לגמרי. אני רוצה להגיד לך למה מאוד עניין אותי לדבר איתך. הפודקאסט הזה הוא לא פודקאסט פוליטי, וזה אפילו, אגב, הייתה הסיבה שבגללה קצת חששתי כן. להזמין אותך, כן. כי לא הייתי רוצה שזה יצבע בכיוון כזה או אחר. אבל משהו בדרך שלך לפחות עושה עליי רושם, ואתה עוד מעט תגיד אם הרושם הזה הוא מוצדק או לא, שאתה מצד אחד מאוד שאפתן, ומנסה להגיע למה שחשוב לך, ומצד שני גם מאוד יודע להגיד, בעצם לא, כאילו זה לא מה שחשבתי או זה לא מה שרציתי, וגם חותך דברים שלא מובן מאליו לחתוך אותם. אז קודם כל, האם זה נכון, הרושם הזה שקיבלתי? ואם כן, אז האם אפשר לעשות רגע דאבל קליק על הנושא?
הוא נכון, ככל שאתה נהיה מנוסה יותר, ואתה מזהה, ויש לך מודעות עצמית, להרבה אנשים במקצוע שלי אין מודעות עצמית, ואתה מודע למה שקורה מסביב, אתה יודע. אם אתה עושה שקר בנפשך או לא, אתה יודע אם אתה מאמין למה שאתה אומר או לא, אתה יודע אם אתה חלק ממשהו שהוא קונסטרוקטיבי או לא. ונורא קל לזהות את זה עכשיו, כי התחום שלי מלא בהפך, ובגלל זה האמון כלפיו מאוד מאוד נמוך. ואתה אומר לעצמך, אני לא מוכן, בתמורת אף תפקיד או שום דבר, לעבור את המשוכה הזו, שאנשים שאני מעריך את דעתם, יסתכלו עליו ויגידו, הוא לא קונסטרוקטיבי. זאת אומרת, הוא שמה, זה לא עושה את חיינו טובים יותר. וברגע שאני שם, והיות שזה הקו, לא לעבור את הקו הזה יותר חשוב לי משאיפה מקצועית כלשהי. זה שם טוב ושמן טוב. לא חשוב לי להיות ראש העיר, במחיר שאין לי בעיה שכולם יגידו, זה הוא... לא אכפת לו מהעיר, אוקיי? אז תמיד יהיו אנשים שלא מרוצים, תמיד.
כן.
אבל ברגע שאני מזהה בתוך הקונסטלציה, שזה לא בסך הכל יותר טוב מרע, אני קורא לזה, כי אין 100%, אני לא טהרן, אז אני לא רוצה להיות, היא לא שווה לי יותר. היא לא שווה לי אם היא פייק.
אז אם אני רגע מסדרת את זה, אולי לא כולם מכירים את כל התחנות ואת כל הסיפור, מה הן כמה דוגמאות שמבחינתך מציגות את העיקרון הזה? שעשית משהו והחלטת... לחתוך בצורה שהיא לא מובנת מאליה.
נהייתי שר התיירות בקורונה בממשלת אחדות, מאוד קונטרברסלית, שמאוד תמכתי בה. א', כי אני בן אדם שהוא תומך בתפיסת האחדות כל הזמן, זאת אומרת, אני חושב שיש לנו צדדים בחברה הישראלית שמנסים לכתב, ויש את האמצע, שהוא לא מחפש לכתב, הוא מחפש למצוא איזה פשרת אמצע, נורא קשה לו, כי הקולות מהצד השני נורא עובדים בלהסביר שאין את האמצע הזה. ולדיו אנחנו עבודים, אז אני תמיד חותר אליו. אז במסגרת החתירה לתוכו גם מצאתי את עצמי בתוך ממשלת אחדות של גנץ ונתניהו, ומתוך מחשבה שצריך לתת לזה איזה צ'אנס, ולקח כמה חודשים, וראיתי שאני בתוך גוף, שהוא לא מקדם לטובה את מדינת ישראל. כשהתחושה הזו התחילה לקונן בי, אז ניסיתי בטוב, ניסיתי לשכנע, אולי נעשה ככה ונעשה, ושלא הצלחתי, פשוט התפטרתי. וזה היה כמה חודשים לתוך תפקיד שרות, שהייתי בן 38, שר התיירות, מבחינה מקצועית גרדה, זו הייתה שאיפה מאוד, זה היה מעניין ומשמעותי וחשוב והכל.
נשמע כמו הישג רציני.
אוקיי, אבל הוא היה בתוך עולם אידיאולוגי שנסדק לי. והאידיאולוגיה יותר חשובה מזה.
כלומר, אתה קם בבוקר ואתה אומר, אני שר התיירות, יש לי את העבודה של לעשות שקשורה לתיירות, אבל אני לא מרגיש שאני יכול להיות כאן במרחב הזה ולעשות אותה.
כי זה הולך ביחד עם להיות חבר בממשלה.
כן.
להיות חבר בממשלה הולך ביחד עם לתת לה זכות קיום. לתת לה זכות קיום הוא דבר שהאמנתי בו ערב הקורונה, כי את הקורונה, זה היה שעת חירום לאומית, והיה נכון שכולם ירגישו. אני עד היום חושב, דרך אגב, בדיוק כמו במלחמה עכשיו, שהתקופה שבה מדינת ישראל הייתה צריכה להגיד לתושבים שלה, אסור לכם לצאת מהבית, כולכם צריכים להתחסן, וכו וכו וכו, זה נכון חברתית, שהקבוצה שתגיד להם את זה, תהיה רחבה ככל הניתן, ותשקף כמה שיותר חלקים מהאוכלוסייה. ומשם התפיסה שגם אם זה ביבי, זה זמן הגיוני לשים מחלוקות בצד ולהגיד אנחנו ביחד, כי מי ידע לאן הקורונה הולך? זה היה המגפה העולמית שאימה לחסל את העולם. ולכן גם שאני בחוץ כבר, ולא מאמין לו, ולא מאמין בו, עדיין חשבתי שבני גנץ וגדי איזנקוט וחילי טרופר נכנסו לממשלת האחדות בשמיני לעשירי, כדי להילחם יחד את המלחמה. חשבתי שזה הדבר הנכון, שיהיו מאות אלפי חיילים בדרום מגויסים, שהם ירגישו שמי ששולח אותם זה איזה תמהיל רחב יותר משאירה קבוצה מסוימת. גם אז חשבתי שזה נכון.
כן. אני חושבת שבשבילי כרגע פשוטת עם, שלא מבינה בדיוק מה קורה בכנסת, אני מדמיינת את הכנסת בתור המקום שהולכים אליו כדי להשפיע. נכון, שאם אני רוצה לשנות משהו, זה פסגת המקומות שאני יכולה להגיע אליהם. ואתה אומר, אני כבר נמצא שם, יש לי תפקיד, אני בעמדת השפעה, ואתה מחליט דווקא לחתוך, ולא להגיד, אני כאן, אז אני אעשה מה שאני יכול כדי להשפיע.
אתה מנסה להשפיע, ואתה מקבל בפוליטיקה מהר מאוד פידבק האם הצלחת או לא. ולא מיד פרשתי. זאת אומרת, היו ישיבות ממשלה סביב קבינט הקורונה, שבהם אמרתי דברים, וניסיתי להוביל תהליכים, גם בתוך המפלגה שלי וגם החוצה, שלא צלחו. ועוד צ'אנס ועוד צ'אנס ועוד צ'אנס, עד שהגיע הנקודה שאמרתי, it's too much. גם כשהייתי קונסול בניו יורק, והתחילו ברפורמה המשפטית, עם ממשלת בן גביר וסמוטריץ' ונתניהו, והייתי אמור לייצג אותה, ניסיתי בהרבה מאוד דרכים למצוא את היכולת לייצג את מדינת ישראל, בלי לתת הכשר לדבר הזה. לא רציתי להתפטר, ולחזור שנה אחרי שהעברתי את כל משפחתי לניו יורק, חזרה לארץ. וניסיתי וניסיתי, ומכאן ומשם, ואז הגיע ליל גלנט. וליל גלנט היה רגע שאמרתי, אני לא יכול להיות משוייך. באופן פורמלי כנציג מדינת ישראל, שצריך לעמוד ולהסביר את הדבר הזה. והתפטרתי, עוד פעם, גם אז התפטרתי. לא רציתי מזה להתפטר, ולא רציתי מזה להתפטר, וזה שני תפקידים שמאוד מאוד מאוד נהניתי מהם ברמה המקצועית, והם גם, החיים שלי סביבם היו מעניינים, ואף אחד עוד לא התפטר מהתפקיד הזה בהיסטוריה בניו יורק, אי פעם.
וזה רגע שמרגיש כמו הצלחה או כמו כישלון להתפטר?
זה רגע שהוא אף פעם לא מרגיש כמו כישלון, הוא מרגיש תמיד כמו, יש איתו עצב, יש איתו צער, כי הוא תוצאה של נסיבות, שבתפיסת העולם שלי הם נורא עצובות. אז הוא מלווה בהמון צער, והוא גם משפיע על החיים שלי ברמה האישית, אז הוא גם מאוד מבאס, לפעמים אפילו תחושה שזה לא פייר, אבל ההרגשה אחר כך היא של משקל שיורד מהכתפיים, ושל גאווה אישית, שעשית משהו לא טריוויאלי, והיית נאמן לעצמך. והחיים הם מאוד קצרים, ויש לך כמה צמתים שבהם אתה צריך לבחור אם אתה נאמן לעצמך. עכשיו, זה בעיניים שלי, רק העיניים שלי קובעות, כי יש אנשים שמקשיבים עכשיו, שיגידו, פה הוא לא צדק, או אני לא מסכים איתו, על זה הוא היה לו בסדר, או זה חלק מלהיות איש ציבור, אני לא מתכוון לזה. כל דבר שעשיתי בחיים, חלק תמכו וחלק לא, אבל אני עם עצמי צריך להרגיש שאני כל הזמן על הקו.
לגמרי, זו גם המטרה שלי בשיחה הזאת. כלומר, אני פחות, אתה יודע, אני לא נכנסת אפילו להאם זה נכון פוליטית, כן. שעשית את זה או לא, אלא באמת למקום הזה שאני חושבת שכל אחד יכול להזדהות איתו, שיש לנו דברים בחיים שאנחנו עושים, שאנחנו לא בטוחים אם אנחנו ממשיכים לעשות אותם מהסיבות הנכונות. ואחת ההטיות הכי קשות שיש לנו בעולם קבלת ההחלטות, זה נקרא הטיית העלות השקועה, sunk cost, שאני בעצם ממשיכה לעשות משהו רק כי כבר התחלתי אותו. כבר הגעתי ואני עכשיו בכנסת ויש לי תפקיד והיה מאוד קשה להגיע לשם בו שנים של עבודה, זה לא בקטנה. ועבור אנשים אחרים כבר התחלתי את התואר, כבר התחתנתי, כבר עברתי לגור בדירה הזאת, לכל אחד יש את הכבר שלו, והרבה פעמים אנחנו נמשיך לעשות משהו כי כבר התחלנו אותו, ואולי בניסיון הבא, אולי במהלך הבא, אולי בעוד ייעוץ או עוד השקעה כספית, זה יסתדר. וזה הטעיה שמאוד קשה לצאת ממנה, כי תמיד זה נראה כאילו עוד משהו אחד יכול להציל את זה, ואנחנו ממשיכים לזרוק כסף טוב אחרי כסף רע, להשקיע עוד זמן במשהו שלא עובד.
אני לא טוב בלצאת מהטעיה הזאת יותר מאשר אנשים אחרים.
נראה שאתה...
לא, אז אני רוצה להסביר את ה... כדי שלא יחשבו שאני טוב בזה.
כן.
אני מודיע לך שאני גרוע בזה.
אוקיי.
בפוליטיקה...
כן.
יש אנרגיה כללית שכל הזמן מרחפת מעל, והיא שיש אמור להיות... זה לא קריירה. זה משימה ציבורית, עבור הציבור, זה חלק מהציבור. אתה לא לבד בתוך זה, זה לא, קמת עסק, אתה יכול להחליט, אני מפסיד יותר, אני מרוויח יותר, אני אתן לו צ'אנס, אני לא אתן לו צ'אנס. אתה בתוך מערכת יחסים אישית, אתה מפחד לעזוב או לא מפחד לעזוב, שמח, מאושר, שואל את עצמך כל הזמן אם טוב לך. זה דברים מאוד רגילים. פוליטיקה, להחלטות שלך, יש עדוות שמשפיעות על מלא אנשים אחרים, ואז הלחץ לא להיות כזה הוא הרבה יותר גדול.
הלחץ להישאר הוא יותר גדול.
הצורך לא להיות כזה שתקוע הוא יותר גדול, כי לתקיעות הזו יש השפעות על אנשים אחרים, לא רק עליך.
כן.
בחיים האישיים שלך יש לזה השפעה בעיקר עליך.
אבל גם המחיר הוא יותר גדול, יותר ביקורת ציבורית, אם אתה עוזב, יותר ציפייה ממך, יותר אגו, הכישלון, הנפילה היא נפילה יותר גבוה.
אבל זה בחרת בקריירה ציבורית, היא ציבורית של... זה תמיד הוויכוח שלי ושל מאיה. מאיה אומרת, אני אומר לה, אנחנו שנינו חשופים לציבור. היא אומרת לי, אבל אני חשופה בתנאים שלי. אני שחקנית, אני באינסטגרם. אני משמחת את מי שבא לו לעקוב, ומי שלא לא רוצה, לא חייב. אתה בצומת שמחליטה עבור אנשים, אז פוגשים אותנו ברחוב באנרגיות מאוד שונות. היא רק שמחים, ואני כועסים למה גן... הכיסא של האסלה בגן של הילד שלי הוא שבור, ולמה... וזה אנרגיה שאתה בוחר לשים את עצמך בתוכה. עמדתי אתמול ברחוב, ארבעה אנשים שונים עצרו כל אחד, וכעסו עליי על משהו ש... לא קשור אליי אישית.
כן. קשור לתפקיד.
כן, אבל אתה, זה תזכורת בשבילך שאתה משפיע... בחרת להיות במקום שהתמורה... כשאתה מצליח, אין סיפוק יותר גדול מזה בעולם. אין בשום דבר בשוק הפרטי, ביקום סיפוק, כמו להצליח הצלחה במגזר הציבורי, שמשפרת לכולם את החיים. החיסרון הוא שזה, יש המון כפיות טובה, ואתה לא תמיד יכול להצליח, וגם מדביקים ומייחסים לך המון דברים שהם, עמדתי אתמול ברחוב, ועצרה אישה ואמרה, סליחה, זמיר, ויצא מהאוטו. ואמרה לי, הבן שלי בצו 8, אני נוסעת הנה כל יום. מנווה מונוסון, להכיל את החתול שלו. ואין לי איפה להחנות. וכל החניות פה ליד הבית שלו לקחה הסתדרות המורים. מה זה צריך להיות? אמרתי, יש להם הסדר שהם חונים פה כדי שההסתדרות המורים תוכל לבוא. אומרת, אבל הם לא, זה לא עסק, זה הסתדרות. למה הם זה? אמרתי לה, בואי, הסרי דאגה מליבך. אם זה היה כחול לבן, גם היה מלא. היית מגיעה, אבל גם כחול לבן פה אין ביום יום. אז תכני פה בחניון ליד. אז אמרה לי, אבל הוא רחוק. אמרתי, אז תקחי את החתול של הבן שלך אלייך הביתה, עד שהוא חוזר, ותאכילי אותו ככה. אמרתי, אני לא יכולה, כי יש לי חתול והם לא מסתדרים. אז זה רמת השיחה שאני מגיע עם אישה שאני לא מכיר באמצע החוב, והיא כועסת עליי.
כן.
על משהו שאין לי שום השפעה עליו. אבל זה כל יום, כל היום, מכולם, וזה או שאתה אוהב את זה, או שאתה לא אוהב את זה, או שאתה בנוי לזה, או שאתה לא בנוי לזה. אנשים עומדים לידי ואומרים, איך אתה יכול לעבור את זה? אבל אני, בגלל שבמקומות שבהם יש יכולת לתקן את זה, או לשפר את זה, או זה, הדבר הזה נותן סיפוק אדיר, אין לי בעיה, אני אוהב את הדבר הזה. אם אתה נשוי לכיסא, ותעשה הכל כדי לא לאבד אותו, ארוך טווח, אתה תשב עליו מעט זמן.
מעניין. למה?
יש הרבה כיסאות, יותר חשוב, בסך הכל, שאתה תהיה אדם שכשמדברים עליו, ידעו שאפשר להאמין למה שהוא אומר, ואפשר לסמוך עליו. העולם אחר כך מסתדר בצורה כזאת, שהיא תמצא בך שימוש. היא תמצא בך שימוש אם אתה אדם כזה, ואם אתה לא בן אדם כזה, ונאחזת בכל כוחך, כי, אז זהו, זה הפעם האחרונה, עוד, ככה, קרמטית, אני מקווה שהעולם מתנהל ככה.
כן.
יש יוצאים מן הכלל, ויש טפילים שעל חיינו, כל החיים, זה נכון, בסדר, אבל אנשים אחרים, רואים בהם את הערך הזה, וככה אני בוחר להתנהל בהם. כן. זה קרמה.
אתה יודע, לסת גודין, גורו עסקי, יש מונח שנקרא עזיבה אסטרטגית, שהוא אומר, הרבה מאיתנו, אנחנו עבד של העבר שלנו, כי כבר התחלתי משהו, או כי יש לי כבר את הכיסא, או איך אנשים תפסו אותי עד עכשיו, אני קשורה לדבר הזה כמו שרשראות, ולעזוב משהו, צריך לפעמים למתג את זה מחדש, ולהגיד, זאת עזיבה אסטרטגית, בדיוק כמו שאני יכולה להתחיל משהו, וזה מהלך אסטרטגי, אני יכולה להתחיל איזשהו תפקיד, גם לעזוב משהו, זה הרבה פעמים מהלך אסטרטגי, וזה לשחרר את עצמי מהכבלים האלה של אני חייבת להתמיד או לסיים משהו שהתחלתי, כי בוא, לעזוב תפקיד כזה, אני בטוחה שזה גם כואב באגו, כאילו זה לא קלה קלות, כן? לאנשים קשה לזרוק את הקוטג' שהם קנו כשהוא פג תוקף.
לעזוב את קונסול ניו יורק היה קשה מאוד. קשה מאוד, כי זאת אופרציה מטורפת שאנשים לא מודעים אליה. זאת הנציגות הדיפלומטית הכי גדולה של ישראל בעולם. יש בה למעלה מ-100 עובדים, יושבת בבניין במנהטן, אתה כל היום בחליפות, מוסע ברכבים שחורים גדולים, עם מאבטחים, זה הפקת ענק, משמעותית, ואתה על במות כל ערב הכי חשובות, ופוגש את האנשים הכי משמעותיים, ואוכל צהריים עם יושבי ראש חברות החדשות, והמדיה הגדולות, ועם הארגונים היהודים, ופוליטיקאים, ומוזמן לבית הלבן, בחנוכה, וזה דבר ענק, וחשוב, ועוצמתי, ומעניין. וכשאתה מתפטר, אז ביום אחד, זה ממש פיזית, זאת אומרת, אתה קם בבוקר,
כן.
להיות מאובטח זה לא כיף, אבל כשאתה קם בבוקר ואותו מאבטח שהוא מחוץ לדלת, הוא לא מחוץ לדלת.
כן.
ואתה יורד למטה ואותו רכב שאמור לקחת אותך לאנשהו, הוא לא נמצא שם.
כן.
אתה במדינה זרה. יש לך ילדה, היא בגן. היית בדרך כלל זורק אותה בגן ככה, אתה עכשיו לא יודע. אתה צריך, מי שהייתה, עבדה איתך בצוות, היא כאילו יכול לי לא עובד איתך יותר, היא כותבת לך, תשמע, אם אתה צריך עזרה, אני יכול. זה כל מיני דברים שהם זה נשמע קטן אולי. אבל זה
לא נשמע קטן, זה יום-יום.
ההתמודדות הפסיכולוגית עם זה היא גדולה. זה היה רגע הלם. גם שרצתי לרשות העירייה פעם ראשונה ב-2018, וכל העיר הייתה שלטים, הגיע הזמן עם הפרצוף שלי, אז אחרי שהפסדתי, היו איזה שבועיים, לוקח שבועיים עד שמחליפים את השלטים. אז הייתי צריך לחיות בעיר, עם שלטים שאני יודע שזה באנרגיה הכי נמוכה בעולם, וכולם מנחמים אותך, ואומרים לך, זה, ויהיה בסדר. ואתה רואה את זה, וזה גם, יש מציאויות קשות, שאתה מנסה, לפעמים יש הצלחות ויש חגיגות, ולפעמים יש כישלונות, והימים אחרי הם נורא קשים, הבנייה האישית, מי שתי דקות אחרי, היא אותה בנייה אישית, כי מזה אתה מפיק, ומזה אתה מפיק, ומזה אתה מתחזק, ומזה אתה מתחזק, וכל הדברים האלה עושים אותך הרבה יותר אפוי, לדבר על נושאים, לנתח נושאים, והם גם, בעיניי הם גם, עכשיו זה גם עניין של אופי, זאת אומרת, אף פעם לא הייתה לי חרדת נטישה מהפחד של אני לא יהיה לי מה, כי אתה צריך להאמין בעצמך, שאתה בגיל הנכון, במקום הנכון, כדי להביא ערך לדברים, אבל זה קשור ב... זה ההורים שלי, זה אמא שלי, שהיא
הביאה את זה?
שהם מאוד פימפמו לי את המוח, שאני, כן, גידלו אותי שאני מדהים, שאני מדהים, הכי מדהים, הילד הכי מדהים שהיה,
כן.
הכי חכם שהיה, הכי יפה שהיה, הכי מדהים, הכי מדהים, הכי מדהים, מגיל קטן, ברמה ממש מגוחכת,
כן.
שהיו צוחקים עליי, חברים שלי, אבל זה עשה לי דבר מדהים, כי זה עשה לי באמת ביטחון עצמי שאני יכול לעשות כל דבר. כן?
כי לפעמים זה מייצר את האפקט ההפוך, שאתה מפחד לא להיות מדהים יותר.
לא, שנייה.
כן.
זה לא ייצר לי את האפקט ההפוך אף פעם, זה כן הסליל אותי, אני חייב לעשות דברים נורא מדהימים, כי אני אמרו לי שאני מדהים. אני לא יכול לעצור לשאול מה מעניין אותי לעשות בחיים. אולי מה שמעניין אותי לעשות בחיים הוא לא של אנשים מדהימים, אולי הוא של אנשים לא מדהימים. זה בזבוז הקצאה.
כן. ומה קורה למדהימות הזאת כשאתה מגיע למקום שהוא כל כך מדהים, כמו להיות קונסול, אבל אז פלופ, נשמט מזה.
אין בעיה, אתה ממשיך להיות מדהים בלי התפקיד.
ממשיך להיות.
כי אתה מדהים.
אז אתה בעצם אומר, זה לא מעיד על כמה אני שווה.
להתפטר?
להתפטר, להצליח, להתקבל, להפסיד, זה הולך לשני הכיוונים.
אני מניח שאם הייתי לא מצליח להגיע מקומות שהגעתי בהם, או להיבחר לתפקידים שהייתי, או לעשות בהם את הדברים שעשיתי, או לקבל את הפידבקים, אולי הייתי אומר, בונה, בעצם זה לא, אבל מגיל די צעיר, זה נתן לי ביטחון עצמי, ללכת למקומות שאחר כך גם היה לי מזל ובחרו והצלחתי mm-hmm. בהם.
כן.
אבל זה, הדחיפה הגיעה משם, ועוד לא הייתה לי הוכחה שזה...
כן.
אז אולי גם משם מגיע הדבר ששאלת קודם, שאני לא נשוי לתפקיד, קל לי להגיד, אם זה לא כמו שצריך, אם זה לא קשר, אני לא... אני עוזב.
כן. ואם אם, אם היינו מעלים פה דילמות של אנשים בתפקידים רגילים בחיים שלהם, מישהו שלומד הנדסה ומתלבט אם להפסיק, מישהו שנמצא במערכת יחסים ומתלבט אם להתגרש, כלומר, אנשים שנמצאים בתוך מצב שהם שוקלים אם לחתוך, וזה נורא קשה לחתוך.
במקצועי, אני חושב שאתה צריך להשקיע ב... להיות טוב במה שאתה עושה. אם אתה לא טוב במה שאתה עושה, בלאו הכי כל השיחה הזאת לא מאוד משנה.
כן.
ואם אתה טוב במה שאתה עושה, אז אתה צריך לחיות בלי מורא. כי העולם בנוי בצורה כזאת, שאם אתה טוב, יש לך לאן להתקדם. Mm-hmm. זה לינארי, זה גם עולה כל הזמן.
כן.
אתה רק צריך להיות טוב. עכשיו זה, תהיה כן עם עצמך. אם אתה משקיע, אם אתה לומד, אם אתה משתפר, אם אתה פתוח לביקורת, אם בחרת את הדבר שאתה יכול להביא בו ערך, אם אתה עובד קשה, אם אתה... כל הדברים. אבל אם כן, אל תפחד. תעוף על עצמך, ויהיה מי שירצה אותך בהמשך, ויהיה לך לאן להתפתח בהמשך, ויהיה לך מה לעשות. אז אל תישאר במקום שהוא לא טוב. עכשיו, ברור שזו הערה נורא כללית ונורא יפת נפש.
כן.
כי יש שוק עבודה, ויש לו מצב שהוא למעלה, ומצב שהוא למטה, ויש תפקידים. אני לא רוצה לתת לאנשים שלא תהיה פה התפטרות המונית אחרי הפרק הזה, ואחר כך אני...
אל תדאג.
יבואו ויגידו לי, בגללך אין לי עבודה. אבל יותר להתמקד בלהיות טובים, ולדעת שהעולם בנוי בצורה כזו שהוא לוקח אנשים טובים ודוחף אותם קדימה. אם אתה טוב, התפקיד הוא לא, כבר לא מה שיגדיר אותך, אתה תהיה טוב בדבר אחר, ואתה תמצא דבר אחר.
ואם אני חוזרת רגע לתחילת הדרך, לזה שבסופו של דבר התחלת בגיל מאוד מאוד צעיר,
כן.
אני מדמיינת בן אדם, באיזה גיל התחלת נכנסת לראשונה?
28,
אתה נכנס, אני מדמיינת אותך, לא יודעת ככה הרגשת, יושב שם ואומר, מי אני, מה אני, מה אני עושה פה, למה מישהו מקשיב לי, איך הגעתי לנקודה הזאת, זה נראה לי מפחיד
לא.
להיות,
לא. לא, נבחרתי להיות סגן ראש עירייה בגיל 28, והתיישבתי שם, ולא הרגשתי אף אחד מהרגשות שאת הרגשת. Mm-hmm. הרגשתי שזה מתנה ענקית, שזה אירוע משנה חיים ומשנה מציאות. חלמתי בילדות שיהיה לי לפני גיל 30, אירוע משנה מציאות. חשבתי שזה דבר... שכשהוא קורה בגיל צעיר, מבטיח את ההזדמנות. רק רציתי בחיים הזדמנות להראות שאני יכול להיות טוב, אוקיי? Mm-hmm. אולי להראות לאימא שלי דרך אגב.
כן.
ואז עשינו את הבחירות האלו בגיל 28, וזה הכל קרה בצורה לא מתוכננת. שמקרה על מקרה על מקרה על מקרה שהביא אותי להיות יושב ראש, ולהיבחר בהרבה מאוד קולות, ולהיות סגן ראש העיר. הייתי אמור להיות עורך דין שנה א' במשרד עורכי דין. הפעם הראשונה שדרכתי בתוך בניין עיריית תל אביב יפו היה בתוך סגן ראש העיר.
וואו.
זה היה יום הראשון שלי. ונכנסתי עם ביטחון עצמי 100. שאני קיבלתי מתנה ענקית, את ההזדמנות שתמיד רציתי, ועכשיו יש לי זמן להראות אותה.
ולא הרגשת כמו מתחזה? לא היה לך תסמונת המתחזה?
הרגשתי המון כמו מתחזה. כי כשאתה רץ בגיל 28, מקים מפלגה ואומר, חייבים לבחור אותי לעירייה, ואני אעשה שיהיה פה יותר טוב. על סמך מה זה? חוץ מזה, אתה מה, רצון טוב.
כן.
אמונה באלו שהם יכולות. וקמפיין. עכשיו, אם אתה, תמיד, אם אתה איש מקצוע, שיש לו מקצוע מסוים, נקודתי, שכל חייו הוא מתמחה בו, אתה אורתופד, ברך, מתמחה בסוג מסוים של ניתוח באיזה, ועשית אלף, אתה בטוח לא תרגיש מתחזה. אבל אם אתה סטודנט למשפטים, תל אביבי, שהקים מפלגה, שהתמודדה בבחירות, שהבטיחה לעשות תחבורה ציבורית ולטפל בזה, ואז אשכרה הגעת לשם, ועכשיו אתה גם צריך לנעום ולברך, אתה ילד בן 28, אז ברור שיש בך משהו, אתה אומר, בוא, אני עובד פה על כולם.
עוד שנייה הם יעלו עליי.
לא, אין לי מושג על מה, אין לי מושג על מה, אני לא יודע איך העירייה בנויה, אני לא יודע לאן הגעתי, אני לא יודע מה אפשר לעשות פה, אני לא יודע איך אפשר. זה אירוע, זה גוף של 10,000 עובדים. זה היה 8 מיליארד שקל תקציב. וזרועות בכל הזה, ראש עיר מיתולוגי חזק, מנכ״ל עירייה מיתולוגי חזק, ואני נכנסתי עם שק של הבטחות, טייטל, וכל מי שאני מנהל עכשיו, הם אנשים שיכולים להיות סבא שלי, בגיל שלי או אבא שלי. הם יודעים שאני לא יודע כלום. ואני בתוך זה צריך לשמור על איזה פסדה, וללמוד, וזה מרגיש, זה מרגיש מתחזה, ברור, זה גם מרגיש מתחזה במקום המנהיגותי. כי איך אתה יכול להיות מנהיג על אנשים, זה לא אינסטנט, זה לא קורה ביום, זה רק פשוט עוד תפקיד, ועוד תפקיד, ועוד צומת, ועוד משבר, וזה הולך, אתה פשוט מקבל הרבה סריטות, ודרגות, ואתה נהיה, אתה קם בוקר אחד ואומר, רגע, אני יודע על מה אני מדבר, כי הייתי במקרה הזה כבר 8 פעמים, ואתה ענית לי ככה, ואתה הצעת לי ככה, וזה לא עבד, וזה כן קרה, ואני יכול כבר לסחום את כל הפעמים שעשינו את זה, ולדעת, ולהוציא מזה תוצאה שהיא אמיתית. כאילו, אני היום מרגיש אפס מתחזה, אני מרגיש שאני שולט בחומר, אני מבין אותו, אני יודע אותו, אבל לוקח זמן, וזה בסדר שאתה בהתחלה, לא יודע, גם שהתחלתי קונסול, אז הרבה מהעולמות הפוליטיים האמריקאים והארגונים היהודים, לקח לי זמן ללמוד. ולא נותנים לך את הזמן ללמוד. אתה יכול להגיד בהתחלה, אני חדש וזה, אבל אתה צריך לדבר כנציג מדינת ישראל. אז יש בזה מימד מסוים של, של, של התחזות על אמת. יש בזה, כי אתה צריך להיכנס לנעליים של מישהו שבדיוק סיים, והוא נורא מנוסה, ואתה לא רוצה לראות לא מנוסה. קשבתי הרבה, לא דיברתי בהתחלה, הבנתי נורא מהר את הזה, התחלתי בבייבי סטפס, שמתי לעצמי יעדים ריאליים. זה התלבש לי. זה היה, יכול להיות שמייתי מגיע למקום אחר, או לתחום אחר, זה לא היה מתלבש לי. הייתי לפני זה מתמחה במשרד עורכי דין, הייתי המתמחה הכי גרוע במשרד. הייתי טוב ב-people, ב-relationships וזה, אבל הארד-קור, משפטי, לשבת, להכין דוחות, הכי גרוע. אין שום סיכוי שאם הייתי נשאר שם, הייתי נהיה מצטיין בזה. זה לא בקלפים. יצא לי מזל ענק שבגיל מאוד צעיר, החיים שלי נובטו למקום שמאוד אתגר אותי והתאים לי, והרגשתי בו ביטחון עצמי וביטחון ביכולות שלי ובידע שלי, וזה, אי אפשר להגיד את זה על כל אחד. כן. אי אפשר להגיד את זה לכל אחד. אתה כן צריך לדע, אם למדתי מזה דבר אחד, זה לנסות לכפות את עצמך על משהו שאתה מרגיש שהוא לא מתאים לך, it's bound for failure.
זה נורא משמח שאתה אומר שזה, אבל עבר לך, כי אני יכולה לשתף אותך שזה עדיין חלק מחיי, ויש לזה גלים, יש לזה שלבים שאני כזה, אוקיי, הנה, אני מאחורי זה, אני כבר הרבה יותר בטוחה בעצמי, ואז אני מרגישה כאילו, הנה, קפצתי איזושהי מדרגה, נכון, יש לי הרבה יותר ניסיון, אבל אז אני מבינה עוד כמה אני לא יודעת, והופס, אני חוזרת לאותה תחושה שאני מתחזה, זה מין קטע מעגלי כזה.
אנחנו במקצועות מאוד שונים.
ואיך זה מרגיש לחזור לבעצם אותו תפקיד שכבר היית בו לפני המון שנים?
זה, פחדתי שזה יהיה נורא, וברוב המובנים זה מדהים. כי בין היתר, בדיעבד, כי כל כך לא יציב עכשיו העולם והארץ, שכל דבר שיש בו מימד של יציבות, הוא מדהים. כי רגע, הכל מתפורר ומתפרק, אבל את זה אני זוכר לעשות תנועות, כמו לרכוב על אופניים. אני פתאום חזרה ב... לבקר בגני ילדים ובתי ספר, לוודא שהברז עובד, ללכת לדבר על מדיניות חנייה, לחשוב על כחול לבן, להתראיין בנושאים, לפגוש קבוצות תושבים, לסייר בפרדס דקה ביפו, לראות אם יש דרך לעזור. אני בחזרה באלמנט שלי. אז הכל המסבב, מה היה בהיריון? אולי נעבור דירה, אנחנו במלחמה, מי יודע מה יהיה המדינה. לפחות אני קם בבוקר למשהו שאני מרגיש בו ביטחון, ושאני מרגיש בו ערך. זו קדנציה מאוד קשה בגלל כל הדברים שאמרתי מסביב, כי כולם מאוד רגישים, האור של כולם מאוד דק. בגלל שאני מאוד מוכר בפרסונה שלי יותר מהאדם הממוצע מהעירייה, אז מלבד רון חולדאי אני מקבל את עיקר התלונות, פניות, בקשות, הערות ברחוב. כן, ברוב הזמן אני אוהב את זה, אני אוהב להיות הבן אדם הזה, אני אוהב את החלק הזה, אני מאוד אוהב את העיר. מאוד אוהבת.
כן, זה ניכר שאתה אוהבת העיר.
מאוד אוהבת העיר, מאוד אוהבת. כן. אז זה עבודה כיפית.
אם אנחנו רגע חוזרים להיותך צעיר בפוליטיקה, מה מעודד צעירים לעסוק בפוליטיקה? האם אפשר לעודד צעירים? כי הרבה מהשיח הוא שכרגע בפוליטיקה אין מה שנקרא איכות. ואנחנו רוצים להביא לשם אנשים חדשים, אבל איך מביאים אותם?
קודם כל אין איכות. לא, גם בפוליטיקה האיכות היא, יש הרבה אנשים מאוד בעייתיים. אבל זה נכון, חוצה מגזרים, בכל המגזר הציבורי. כל הדבר הזה צריך להשתקם כדי שתהיה מדינה שתרצי לגור בה.
ואיך עושים את זה? ללכת על זה?
אני חושב שיש הרבה אנשים איכותיים במדינת ישראל, ושהם צריכים דחיפה כדי להחליט את ההחלטה הלא טריוויאלית, שהם הולכים להתעסק בדברים האלה בחיים ולא בזה. וצריך להיות דור שנורא יסבול כדי ללקות ולהפוך את הדבר הזה לטוב, כי הוא יצטרך להיות מורבב עם כל הרע. ולזה אין הרבה קופצים, אבל אני חושב שעכשיו יהיו הרבה יותר למי שהיום הוא בן 18, 20, 22, ועיניו בראשו. אומר, אם הבנתי מה קרה, אני רואה מה קורה. עכשיו, או הדור שלנו ייכנס וינסה בהזדמנות אחרונה לתקן, לסובב את הגלגל להפוך, או חבל על הזמן. אם אתה בן אדם צעיר ומסתכל, אין לך ברירה. אין לך ברירה אלא להיכנס לזה. אז אני צופה שאחרי האירוע עכשיו יהיו יותר אנשים שיכנסו והתגייסו למה שנקרא להציל את המדינה, ואני מאוד מקווה שזה מה שיקרה.
איך עוד אני יכולה להשפיע? חוץ מלרוץ לפוליטיקה באופן ישיר.
קודם כל להצביע. שליש מהמדינה לא מצביעים. גם הבחירות המקומיות וגם הבחירות הארציות. מאוד קל להצטרף למחנות לקצוות שהן לא מסוגלות להכיל שום דבר אחר מלבדם. זה מקום נעים ונוח ומלטף להיות בו, ולא קונסטרוקטיבי. ואני תמיד אומר, תסתכלו מה הדבר הכי קרוב אליכם שאתם לא מסכימים איתו, ותנסו לבנות גשר אליו. כאילו במקום לכתב משהו מחבר, כי אין פה אף קבוצה בישראל שיכולה לבד לשלוט בישראל ולעשות את הישראל שהיא רוצה.
כן.
היא לא תהיה המדינה שכל אחת, כל קבוצה חושבת לבד שככה היא תהיה. תהיה איזה מישמש. אבל מישהו חייב לשבת ולהגדיר את המישמש הזה. בסדר? כי היום, אם אתה בן 18 ומסיים תיכון ויוצא לעולם כישראלי, אתה גדל במדינה עם אפס ודאות. היא מדינה במשבר זהות. אין לה גבולות, שכולם מסכימים שזה הגבולות. אין לה חוקה וחוקי יסוד שכולם מסכימים שזה החוקה. אין לה הפרדה או לא הפרדה, איפה המקום של הדת והמדינה היהודית מול הדמוקרטית. כל אחד שתשאל בחברה הישראלית, יגיד לך שהגבולות שונים, שהדת היא במקום מסוים, שאין חוקה או יש חוקה, שוויון, לא שוויון, כן ערבים, לא ערבים, חרדים מתגייסים, לא מתגייסים, כן יהודה ושומרון, לא יהודה ושומרון, כן נישואים מזרחיים, לא נישואים. זה תרללת. כל ילד בן 18 במדינות אחרות בעולם, הוא יכול לאהוב את המדינה שלו או לא, אבל הוא בגדול, הגבולות הסיפור שלה הם מוגדרים. אז תתרום בלנסות ולהסדיר משהו מתון, כוללני, באחד מתחומי החיים האלו, באיזושהי דרך. לא חייבים ללכת לפוליטיקה, אפשר ללכת למגזר הציבורי, לא חייבים ללכת למגזר הציבורי, אפשר להתנדב בעמותה. לא חייבים להתנדב בעמותה, אפשר לצאת להפגנה. אבל תדעו על מה אתם מדברים. לא, אל תהיו מובלים על ידי כל מיני סיסמאות שהם קאונטר אפקטיב לסיכוי היחיד שלנו לשרוד פה, שהוא כן ביחד. חילונים ודתיים, יהודים
כן,
וערבים,
ביחד עם כולם.
חרדים, ביחד, ימנים ושמאלנים, כן. פריפריה, כן. ביחד.
כן, זה מכניס אותנו לתחום תחום שלם שנקרא פסיכולוגיה פוליטית, שבעצם הרבה מההתנהגות הפוליטית שלנו מושפעת מהפסיכולוגיה שלנו, מהזהות הקבוצתית שאנחנו משתייכים עליה, ומה זה מעיד עליי, כן. איך אני מפעילה מוסר כשאני מצביעה כך או אחרת, מה גורם לבן אדם בכלל להצביע או לא להצביע.
כל המדינה שלך מחולקת ככה, אבל כל המדינה שלך מחולקת, זהותני כבר לחלוטין. האם אני שמאלני או ימני, האם אני חילוני או דתי, האם אני בעד או נגד התנחלויות, האם אני בעד או נגד שירת נשים בצהל, מה היחס שלי לאוכלוסייה הערבית בישראל, מה היחס שלי הדרוזית, מה הפתרון, כל דבר שאתה מגדיר, הוא מקווץ אנשים לתוך קבוצה, שהם ימותו עם הקבוצה הזאת, ולא יסכימו איתך על דבר אחר. זה קצת דומה במאפיינים לספורט.
כן.
אתה לא משנה כמה תיחס על הקבוצה שלך, נגיד שאתה עובד הפועל, ואתה כועס על המאמן, והבעלים, והשחקנים, בחיים לא תהיה בעד מכבי. זה לא משנה בכלל. עכשיו, עברנו תהליך פוליטיזציה בישראל, שאתה יש לך קבוצה, ובחיים לא משנה מה יקרה, לא תבגוד בה במרכאות עם קבוצה אחרת.
אתה יודע, היה מחקר אמריקאי שלקח, זה היה ב-2013, לקח 1,100 אנשים אמריקאים, ונתן להם איזה מבחן במתמטיקה. מלא שאלות מתמטיות, 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 שבתוכן היו שתי שאלות מילוליות, שגם בחנו לכאורה את היכולות המתמטיות שלהם. והשאלות האלה היו אחד על הקורלציה, שיש בין איזשהו קרם אור חדש שיצא לבין פריחה, ועוד שאלה שמבחינת הנתונים, אותה שאלה בדיוק רק קורלציה אחרת שהוצגה, שזה בין רישיונות נשק לבין פשיעה. אוקיי? שזה בעצם שאלה שהיא שאלה הרבה יותר פוליטית בבסיס שלה, למרות שהנתונים המתמטיים הכל אותו דבר. ואז בשאלה שנוגעת לפריחה וקרם אור חדש, אנשים מצליחים לפתור את הסוגיה המתמטית בלי שום בעיה.
להגיד קרם אור עוזר למנוע פריחה.
כן, יש שם נתונים, צריך לנתח אותם, ויש לזה תשובה מתמטית.
ובנשק זה התחלק פוליטית 100%.
מתמטית. ובנשק 45% מהאנשים טעו, אוקיי, בתשובה לשאלה, אם זה נגד את התפיסה הפוליטית שלהם. עכשיו זה היה אותם נתונים בדיוק, כן, מספרים, מספרים.
אנשים מתוכנתים כבר.
טעו בתפיסה. וזה אומר שאני לא יכולה אפילו לראות, כן, זו שאלה מתמטית, אני לא יכולה לראות כשזה נוגד את תפיסת העולם שלי, אני לא מצליחה לראות מה הצד שאני חושב, אני לא מצליחה לראות נתונים, נתונים, לא דעה, נתונים.
עכשיו אני אגיד לך מה החטא, אני אגיד לך מה החטא הקדמון.
החטא הקדמון.
החטא הקדמון.
כן.
הגדול ביותר מכל הדברים, שמוביל לזה אצלנו.
כן.
מדינת ישראל הייתה פעם מורכבת מבערך 80% אנשים, כמוני וכמוך. אנחנו ימנים, שמאלנים, אבל זה היהודים, ציונים, חילונים, מסורתיים, הולכים לצבא, משלמי מיסים, אוקיי? וכמה קבוצות של מיעוטים. ובשביל יציבות פוליטית נתנו לכל אחת מקבוצות המיעוטים האלו עצמאות כמעט מוחלטת, unprecedented שלו, אין כמוה באף מדינה בעולם, באמצעות מערכת החינוך. ובישראל יש מערכת חינוך ממלכתי דתי, למי שדתי. היא ציבורית של דתיים. ולומדים בה רק דתיים, כיפות סרוגות. ויש מערכת חינוך ממלכתית ערבית, שהיא ציבורית לחלוטין. יש בה רק ערבים, לומדים רק בערבית. ומערכת חינוך ממלכתית עברית, שהיא לחילונים ומסורתיים. והחרדים בכלל לא במערכת, הם בבתי ספר פרטיים, ישיבות וכאלו, ואף אחד לא מפקח על זה. אבל המערכת הממלכתית הייתה פעם רוב מוחץ, וכל השאר היו ספחים כאלה שנתנו להם לעשות מה שבא להם. הדמוגרפיה השתנתה, וזה כמעט, אני חושב ברע אומר, כן, זה לא המתונים, אבל זה ארבע קבוצות כמעט, תכף כמעט שוות בגודלן, שכל אחת מהן מופרדת לחלוטין, בחסות החוק, ומשלם המיסים, ולומדת בשפה אחרת, בבית ספר מופרד, פוגשת רק אנשים כמוהם, עם סילבוס שונה, עד גיל 18. זה לא אותה מדינה, זה ארבע מדינות שונות. ו... כל ההתוויות, כל ההתניות, סליחה, כל מה שהם חושבים, כבר אפוי ברמה כזו שכשיוצאים לעולם, הולכים לצבא, חצי מהם, כבר חצי, החרדי והערבי גם לא הולכים לצבא, הם כבר אנשים מבושלים, זהו, אין להם סיפור משותף בכלל. ואז הם צריכים כולם ביחד, כאילו לחגוג את ישראל של כולם. היא לא של כולם, כל אחד מהם רוצה משהו אחר לגמרי, וטיפחו לו את זה עד גיל 18 לבד. בניגוד למדינות אחרות. שכולם לומדים ביחד. אין הפרדה, מחפת לי אם אתה ערבי או יהודי, אתה באותו בית ספר. אחר כך נדבר על מה אתה עושה בבית, אתה עושה בבית מה שאתה רוצה, אתה דתי חילוני, כיפה סרוגה, תלמד עם כולם, תלך הביתה, אתה עושה מה שאתה רוצה. ואז יש איזה אתוס משותף, שאפשר להתווכח עליו. לאן מובילים בכלל? פה אין לנו את זה.
כן. ואנחנו מעדיפים את הקבוצה שלנו, obviously.
אתה מכיר רק, אתה שונא את מה שאתה לא מכיר. אתה מפחד ממה שאתה לא מכיר. מה שאתה לא מכיר מאיים על הצביון מה שאתה מכיר. אתה לא יודע להתפשר איתו. כל אחד מהארבע האלה רוצה מדינה שלגמרי לפי מה שהוא היה רוצה שיהיה. שזה סוף העולם לכל שלושת הקבוצות האחרות בגדול.
אני ממש אהבתי את ההגבלה שלך לספורט, אתה יודע, כי... יש הרבה הרי את הדיבור של, לא יודעת, אם מישהו מהקבוצה הנגדית, היריבה מבחינתי, עושה פאול, והשופט לא מעניש אותו, נכון? אז אני כזה, לא, השופט, הוא בעד, אם מהקבוצה שלי, אז לא, תקפו אותו, עשו לו, זה לא נחשב פאול בכלל, אין פה בכלל בעיה.
אבל רגע, יש משהו להגיד לך, אם מישהו בליכוד מורשע, כל המרכז שמאל, אומר, איך יכול להיות שהוא יהיה וכדומה? הרי מישהו, אבל אף ליכודניק לא אומר איך יכול להיות שהוא...
ולהפך.
ולהפך, אם מישהו בשמאל מורשע, אז זה לא ש... בקיצור, אנחנו לא יודעים לתת את אותו יחס על עצמנו, כמו שאנחנו נותנים על אחרים.
כן.
בפוליטיקה.
אז יש פסיכולוג בשם, קוראים לו קורט גריי, אני חושבת, אוניברסיטת צפון קרוליינה, שהוא מדבר על זה שאנחנו הרבה מניחים שהצד השני שונא אותנו יותר ממה שהם באמת שונאים אותנו. כלומר, הימנים מאמינים שהשמאלנים שונאים אותם יותר ממה שהם שונאים אותם, השמאלנים מאמינים שהימנים שונאים אותם יותר ממה שהם שונאים אותם, ושהרבה פעמים כל השנאה והכעס שאנחנו מרגישים זה בעצם ההפך, זה ביטוי של פחד ופגיעות. כי אני מפחדת, בגלל כל הכיתוב שדיברנו עליו, אנחנו מפחדים שאם הצד השני יעשה את מה שהוא רוצה לעשות, אז תלך הדמוקרטיה, אז יבוא חורבן, אז לא יהיו לנו מסגרות חינוך. אני ממש מפחדת, מבחינה ברמה האבולוציונית, שמשהו חשוב בחיים שלי ילקח ממני, אם הצד השני יעשה את מה שהוא היה רוצה לעשות.
מה השאלה?
אז איך פותרים את הכיתוב?
את הכיתוב פותרים בשני דרכים. אחד, רוב יש, אני מאמין שיש רוב במדינת ישראל שמבין שהמדינה לא תהיה בדיוק המדינה שהוא חלם עליה, ומוכן שהיא תהיה איזו נוסחת פשרה, כדי שהיא תתנהל ותתקיים ותוכל להגן על עצמה ונוכל לחיות בה, וכל אחד יוכל לחיות לפי אמונתו יחסית וכדומה. הרוב הזה הוא נורא שקט. נורא קשה לו, הוא לא מאוגד, וקשה לו מול הקצוות. כשאתה משמיע מסר כזה, ישר דורסים אותך, כי אתה נשמע כאילו אתה מקריב בשם עקרונות הצד שלך, דברים והצד השני לא יקריב. אין leap of faith, שבו צד אחד עושה, והצד השני גם, והנה נפגשים באמצע, ובוא נראה. את הדבר הזה צריך נורא נורא לחזק. ובשביל זה צריך למצוא גם את הנוסחת אמצע הזו, את פשרת הרוב המתון מימין ומשמאל, על הספקטרום הזה נלחמים יחד בעזה עכשיו, משלמים מיסים עכשיו, ויכולים לצייר מהי מדינת ישראל בגדול, שאפשר להסכים עליה, בפערים שבין ליברליזם לשמרנות, כי שם מצוי המחלוקת, שולח כל צד לקצוות של אותו מחנה.
כן. אז בואו נעבור לנושא הבא שלנו, שהיו עליו המון המון שאלות, שזה שאלות יותר אישיות שנוגעות לחיים שלך. רציתי להראות לך מה קורה, אני מניחה שאתה יודע את זה. כן. כשכותבים בגוגל, אסף זמיר, המון דברים על מאיה ורטהיימר בכותרות הראשונות.
כן.
ותהיתי איך זה גורם לך להרגיש ש... הרבה מאוד אנשים מייחסים אותך, או מזהים אותך איתה. הרבה מהכותרות הם בעלה של מאיה ורטהיימר.
זה... אף פעם מעולם לא מפריע לי. זה רוב הפעמים מגניב אותי. תמיד יש בי את הילד הקטן מהתיכון ש... מתגאה כאילו שזו אשתו.
כן.
שהוא השיג כאילו, תראו.
מי ששאלה לא, באינסטגרם,
לא חשבתם, לא כן. חשבתם שאני אצליח. כן. תראו מה הבאתי.
כן.
זה בן, זה כאילו כן. התגובה שלי. אני אוהב את זה.
כלומר, זה רק חיובי. א', אני גאה בה,
כן. א', שאני הכרתי את מאיה, לא היו כתבות כאלה.
כן.
הייתי סגן ראש העירייה והייתה סטודנטית למשחק.
כן.
לא היו כתבות. והיא צמחה וגדלה והפכה להיות הכוכבת על הזאת תוך כדי מערכת היחסים שלנו, ואני מדגיש את זה כדי שאני אוכל להשמיע את הקטע הזה במשפט הגירושים שלנו לשופט.
כן.
שידע שכאילו, זה קרה בתקופה שלי.
בזכותך.
לא בזכותי, אבל אחרי.
כן.
סתם. וזה דבר שאני הכי גאה בו בעולם, ראיתי את זה לנגד עיניי, אני הכי מאמין בה, היא מדהימה, היא עובדת הכי קשה שאפשר לעבוד, היא קוצרת הצלחה אחרי הצלחה. טוב שיש עליה, כאילו, וגם... זה דבר מדהים. זה מייצר המון אתגרים לקשר שלנו. זה מאוד קשה לנהל משפחה ששני ההורים מאוד עסוקים בעצמם, בקריירה שלהם, ויש ילדה, ותכף עוד ילד, וצריכים לחלק את הנטל, וצריכים... לעבודה שלי יש... העבודה שלי מגיעה עם תג מחיר, בעבודות שלה הן מגיעות עם תג מחיר, וביחד זה כפול, וזה מייצר המון משברים, בסדר? המון קשיים. זה שכשאני קיבלתי את ההצעה לעבור לניו יורק, זה היה בשיא הפריחה של הקריירה של מאיה, ובעצם באתי ואמרתי לה, הנה, עבדת נורא קשה כדי להפוך להיות שחקנית מבוקשת, עצרי הכל ובואי נעבור לניו יורק. להיות אשתו של הקונסול.
כן.
שמים פתקית לידי באירועים. זה לא...
נשמע קשה מאוד.
קשה בטירוף, היא גם לא באה בהתחלה. היא עבדה פה והייתה על הקו, ונסעה ופרפרה וחזרה. ואני, מהמקום הפוליטי שלי, מייחסים לי הרבה פעמים את הנישואים אליה, מייחסים אליי דברים שלא קשורים אליי, בגללה, בגלל המשפחה שלה, והאושר וכדומה, שזה גם לפעמים נטל, יכול להיות נטל פוליטי, אבל כל הדברים האלה, הם אפרופו תחילת השיחה שלנו, ביי פרודקטס של דבר נורא חיובי, שיש לנו מערכת יחסים מדהימה, ואהבה ענקית, וכיף, והיא קשה, ומאתגרת, מאוד, אבל לראות את זה, זה גאווה.
כן. יש משהו שעוזר לכם לגשר על, על פערים כאלה?
יש משהו שנקרא מטפלת זוגית.
כן.
אנחנו הולכים אליה. והיא עוזרת לנו לגשר. הכי מצחיק היה שלפני שנתיים, משהו כזה, היה מצעד של הגלגלץ והפשוטה, וזכינו בפרס.
כן.
זוג השנה.
זוג של... השנה.
זוג השנה. זה טיפה יותר מסובך. זה נקרא זוג השנה אם השנה היא השנה. כי היה עוד פרס.
זוג השנה.
זוג השנה עם השנה, היא לא הייתה השנה, שבזה זכו רן דנקר ונינט.
אוקיי. מה זה אומר?
סתם, הם המציאו, כי הם מצחיקים. אבל זוג השנה עם השנה היא השנה, זה זכינו אני ומאיה. ונסענו לקבל את הפרס הזה, ואיחרנו למטפלת הזוגית אחר כך.
כן.
והתקשרנו להגיד לה, אני לא יודע אם אני מדייק ומתחילים, תקשיבי, אנחנו מאחרים לטיפול הזוגי, כי אנחנו... בפקק בדרך מלקבל את זוג השנה.
כן.
האירוניה היא ברורה, נכון?
ממש.
אוקיי. אז זה מה שעוזר, זה דבר אחד שעוזר לנו. ואפרופו כישלונות והצלחות וזה, אז מה עוזר לנו? לצלוח עוד דבר שנראה לנו לא צליח, ועוד משבר שנראה לנו לא זה, ועוד ועוד ועוד. עוזר לנו להגיד לך שזה בולט פוף. אומר שלא, תמיד יש בעיות, ותמיד העתיד מפחיד ומלחיץ, אבל... אבל בטפו, טפו, טפו. לעכשיו יש לנו מערכת יחסים מהממת.
איזה כיף לשמוע. לא מובן מאליו, בימינו. אז שאלה אחרונה לקראת סיום. דיברת קודם על הגישה של אמא שלך, שאמרה לך שאתה מדהים ומדהים, ויכול הכל, 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 הכל. האם זו הגישה שהיית רוצה גם להעביר לילדים שלך, לאסיה ולילד שיוולד, או ש... אתה דווקא חושב שהיית רוצה להעביר גישה אחרת.
אני מתמקד עם אסיה בשני דברים. אחד, אני אסור עליי מגיל מאוד צעיר, כל הזמן התעסקו לי במה אני אוכל. ואסרו עליי זה, ואסרו עליי זה, והיו שולחים אותי לקולנוע עם שקית של צימוקים. כולם היו קונים פופקורן, אני נותן להם כסף לפופקורן ולי צימוקים. וזה הפך להיות, זה מאוד ברור מה זה עשה. שאני, מהרגע שאני בוגר, אני אוכל כמו ילד קטן שנתנו לו כסף ללכת לקיוסק, לבד ואין עליו פיקוח. אפשר לספר עכשיו פה שהגעתי הנה עם מוגה שהבאתי מהמאפייה
נכון,
ממול,
נכון.
למרות שהכנת פה פירות ושוקולד, כן. שתהיה לנו גם מוגה, כן. כי אני אהיה פה שעתיים, ואולי עם שעתיים לא יהיה לי משהו שאני מנחם, שאני ארצה לאכול. אז אסיה, שפה יש לי מחלוקת עם מאיה, וזה בסדר, כי לא כל הורה אותו דבר, אם זה תלוי בי, אסיה שתאכל מה שהיא רוצה. מה שאת רוצה.
היה על זה פרק בפודקאסט לפני
מה שאת רוצה, כדי שחלילה לא תרגישי שאת צריכה כמוני ללכת לבתים של חברים ולהחביא. עכשיו, זה לא עוזר. זה, אני לא יודע, גנטית מיליון שנים, היא מחביאה, היא לוקחת מהארון, היא מחביאה, יש לה סליק בגיל 4 בחדר, היא פתאום יכולה להוציא בפלה מהסליק. אני לא יודע למה היא עושה את זה ואיך היא עושה את זה. וכל המסע, כל הבוקר, כל היום, כל השיחות איתה, המסע ומתן על סוכר, מתי יהיה סוכריה, אני יכולה סוכריה, אני יכולה כדור שוקולד בדרך לגן, אני יכולה כדור שוקולד אחרי הגן, אני יכולה מנתק, כמו שהיא אומרת, אני יכולה חטיף, אני יכולה לא. ולגבי הביטחון העצמי, זה דילמה שאני מתחכך בה הרבה, כי אחד, אני גדלתי לזוג הורים אלמוניים. לאסיה יש את הדילמה שהיא גדלה כבת שלי ושל מאיה, שזה אירוע, הסבירות לצאת מזה נורמלי, גם ככה זה שאפתני. אז אני דווקא חושב שמהמקום הזה לתת לה את הבוסט, בוסט, בוסט של הביטחון העצמי והאהבה ואת הכל, 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 הוא דווקא חיובי, כדי שהיא לא תרגיש, היא הולכת לקבל הרבה תשומת לב, והיא תגדל איתנו, וגם כשאני מסתכל על מה זה עשה לי, בסך הכל זה עשה לי יותר טוב מירה. זה עשה לי גם טיפה רב, זה עשה לי יותר טוב מירה, זה עשה לי יותר טוב מירה, כי זה נתן לי להאמין שאני יכול לעשות כל דבר, וזאת הרגשה שהיא מאוד חשובה בחיים בעיניי. הרגשה שאתה לא פחות מאף אחד אחר, היא הרגשה חשובה. Mm-hmm. היא עוזרת, היא בוודאות דוחפת אותך למעלה וקדימה. אני מת על זה.
כן.
וגם הרגשה, והיא גם באה יחד עם הרבה אהבה. כי היא לא... היא לא... בנייה, היא לא קרה. היא לא, אתה תהיה אסטרונאוט ולך תלמד כל היום בחדר. זה היה עטוף בהמון המון המון חום ואהבה, ותעשה מה שאתה רוצה, ותהיה מה שאתה רוצה, הכל, רק מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. אבא שלי תמיד אמר, מה שאתה רוצה חוץ מרואי חשבון, כי זה משעמם.
חוץ מרואי חשבון.
זהו, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. אז אהבה, להאמין בעצמה, וחום, כל מה שאני יודע, זה לתת לה את כל החום והאהבה והכלים, ואת זה אני מרגיש שאנחנו עושים טוב, ובחווה, ומקבלים חזרה המון את, 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 את הטעם לחיים. אני אומר, את יכולה הכל, ואנחנו, אבל אנחנו אוהבים אותך, לא יודע, את כלום. אנחנו אוהבים אותך על עצם קיומך, ואת בדימה. לא יודע, אין נוסחה נכונה, זה הנוסחה שלי, בינתיים.
זה נראה לי...
היא מהממת, היא ילדה מהממת.
נקודה טובה לסיים איתה, המשפט הזה. אז היה לי כיף שהיית פה היום.
גם לי, תודה רבה.
ודיברנו היום על לא מעט דברים. התחלנו מהמסע שלך כפוליטיקאי צעיר, דיברנו על לעשות משהו גדול בגיל צעיר, על להצליח גם לפרוש כשזה לא עובד וכשזה לא מה שחשבת, על האפשרות לעשות עזיבה אסטרטגית ולבדוק איפה אנחנו אולי ממשיכים מהסיבות הלא נכונות, כשיש איזושהי צרימה בערכים שלנו ואנחנו לא נמצאים שם מהמקום הנכון או מהסיבות הנכונות. דיברנו על פוליטיקה, על בעצם הסיבות לכיתוב שיש היום, חלק מזה ש... כל מעגל מתבצר בקבוצה שלו ורואה את הקבוצה השנייה כאיזושהי קבוצת נגד שהוא לא חלק ממנה, ממש כמו הקבוצה שלי בכדורגל, ככה אנחנו לצערנו מתנהגים גם בחברה שלנו. אנחנו נחשפים ליותר ויותר מהדעות שלנו כמו איזה אקו צ'מבר שכזה, ובסוף הדעות הקיצוניות מקבלות את רוב ההד התקשורתי ומשאירות את הרוב הדומם בסוף דומם. ואולי משם איכשהו תצמח הישועה. דיברנו קצת על היחסים שלך עם מאיה ורטיימר אשתך. תודה רבה, תודה שהגעת, ותודה רבה לכם המאזינות והמאזינים הצופים והצופות בחושבים טוב. מקווה שהפרק הזה נתן לכם כמה רעיונות למה אתם יכולים לעשות גם בחיים שלכם. מוזמנים לכתוב בקבוצת הפייסבוק או באינסטגרם מחשבות ותגובות גם על הפרק הזה, ולהגיע לפרקים הבאים. אני הייתי איתכם יהודית קץ, היה פה היום אסף זמיר, תודה רבה, יאללה ביי!